שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו במסכת אבות. בפרק 50, אני לא טועה, אני חושב שלא גמרנו אותו. לא. פרק 50, במשנה כף א'. כן. אז התחלנו לדבר על זה. כן. הוא היה אומר, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. אז אם כן, מזה למדנו שאת התורה צריך להשלים עד גיל 18. כן. ואז אדם לומד תורה, ואז מה הוא עושה בחיים? עובד, יפה מאוד. כן, הרי בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף. ואני יודע, צריך לדוף אחרי פרנסתו. זה הזמן של הפעילות העיקרית של האדם מבחינה חברתית. בין 20 לרדוף. עכשיו, יש גם, מביא כאן רבי עובדיה מברטנורה, מביא, יש דעה שבין 20 שרודפים אותו מן השמיים לענישו. שאין בדין של מעלה, מענישים פחות מבין 20. יש גם דבר כזה. עכשיו, מה רציתי לומר? כן, אדם הראשון. חז"ל אומרים, באיזה גיל הוא נולד? אדם הראשון לא נולד. הוא לא, אפילו אין לו טבור. אין לו טבור כי הוא לא בא מרחם של מישהו. אז בין כמה הוא היה, כלומר, לפי איזה מבנה של אדם הוא היה? אז חז"ל אומרים שהוא היה בן 20. נולד בגיל 20. כן, עכשיו זה מסביר את הפסוק, והיו שני חיי אדם אשר חי 30 שנה ו 900 שנה. אז זה מה שהוא חי, אבל זה לא איך שהוא היה נראה. הוא היה נראה בין 950 כשהוא נפטר. אבל הוא חי 930 שנה, בין 20 לרדוף. בין 30 לכוח, בין 40 לבינה. עכשיו, מה זה כל הגילים האלה? כן. כי זה הזמן של השלמות של החוכמה של האדם. לא, לא, לא. מה שאני רוצה לומר, הכוחות. כוחות הלמידה, כוחות השגת החוכמה, הם מושלמים בגיל 20. לפני כן הוא עדיין עושה שטויות. ילד טיפש 10 וכו'. כן, אבל אחר כך הוא כבר בכל מלוא כוחו, ולכן הוא יכול, אפשר להגיד ש... ולכן זה הזמן של הבריאה שלו. בין 30 לכוח, בין 40 לבעשה. הגילים האלה צריך להבין. כשאומרים בין 20 לרדוף, זה מ-20 עד 30. בין 30 לכוח, מ-30 עד 40. בין 40 לבינה, מ-40 עד 50. למה אני מדגיש את זה? כי הרי כמה שערי בינה יש בעולם? 50 שערי בינה. אז איך אתה אומר בין 40 לבינה? אלא בין 40 עד 50, זה הזמן של השגת הבינה, השנת ה-50. עכשיו נשאלת השאלה, באיזה גיל זה קורה, כל הדברים האלה? האם כשאמרו בין 40 לבינה, הכוונה בגיל 40? לא, לא. כי אדם יכול להיות בין 40 בגיל צעיר, ויכול להיות ילד בגיל מבוגר. לכן כשאמרו על מישהו שהוא בין 40, אין הכוונה שעברו עליו 40 שנה, אלא הכוונה שהוא בעל בינה. בדיוק. וזה מה שקורה למשל אצל האריזל. האריזל נפטר בגיל 38 וחצי. אז קשה לומר, הוא לא, איך הוא למד קבלה לפני גיל 40, כן, לפי מה שהם קורא, בלתי ישרי. אבל זה מסביר, הבין 40 לבינה, זה מסביר מדוע, באופן עקרוני אמרו שהעיסוק בנסתר, לפחות בחלקים הפנימיים של הנסתר, זה בגיל 40, כי צריך איזושהי בינה. עכשיו, מה זה הבינה הזאת? אני רוצה קצת להרחיב בזה. זה המעבר מן הפילוסופיה לקבלה. כי אדם, כשהוא מפתח את המחשבה שלו בעניינים רוחניים, אז הוא פילוסוף. אבל כאשר הוא קולט מעבר לחוכמתו, אז הוא מקבל. אז בין 40 לבינה, אז הוא מסוגל להוציא דבר מתוך דבר, מאיזה דבר, מהדבר של מעלה, הוא זוכה, ואז הוא יכול לעסוק בקבלה. לכן אפשר לומר, כשאנשים עוסקים בתורת הקבלה בגיל צעיר, זה לא בשל. זה לא שהם לא מבינים, אבל זה לא בשל. ויש שלב שבו יש בשלות פנימית, ואז ההתעסקות היא אחרת. כמו כן גם בלימוד, בגיל צעיר אנשים מסוגלים ללמוד הרבה ומהר. ובגיל מבוגר הם לומדים מעט ועמוק. כן? כלומר, זה, לכן כל גיל יש לו את היתרון שלו. נכון, החשיבה הפילוסופית, או החשיבה האנליטית באופן כללי, כן? היכולת האינטלקטואלית. מגיל 40 ואילך יש כבר הכנה להעמקה פנימית. שבה... אפשר גם, כן, ודאי, ודאי. בן... כן. בבקשה, דבר נא.
שאלה ראשונה, מי שלא עמד בלוז הזה.
כן. הוא לא למד בין 5 למשנה, למקרא ו-10 למשנה. נו, אז מה הבעיה?
אז איך, כלומר, מה בעצם הדרך?
מה הוא צריך לעשות? כן. אכל אותה. כן. אז הוא משלים, אין מה לעשות. זאת אומרת, יש אנשים, למשל, מתחילים ללמוד בגיל 30. הוא אומר, רגע, אז אני לא עשיתי בין 5 למקרא, אז אני צריך 5 שנים עכשיו לעסוק רק בתנ"ך. התשובה היא לא.
אז הוא משלים לפי אותו סדר או במקביל?
במקביל, הוא צריך לעשות במקביל, כן? זה, הוא לא יכול לעסוק רק בדבר אחד, גם הנפש שלו צריכה יותר מאשר לימוד מקרא של בית ספר. כן. השאלה השנייה. כן.
אבל
הפך, בגיל 13, אז הוא חייב לעשות מעשה של מצוות. זאת אומרת, הוא בן 13, הוא בר מצווה, כלומר ראוי למצווה, עכשיו מחכים לו. בן 50 לעצה, בן 60 לזקנה. מה זה, טוב, עצה אני מבין, אבל מה זה זקנה?
אני לא מבין מה זה.
אתה לא מזה עצה? באים להתייעץ איתו. כלומר, כן, למה? כי זה הזמן שבו אדם צבר ניסיון. הרי למי אתה הולך לקבל עצה? אצל מי שיש לו ניסיון. מה הניסיון המינימלי? 50.
אז מה שמשיך הוא בן 50?
רוח עצה הוא גבורה?
נקרא פלא יועץ.
כן, פלא יועץ, נכון. נכון, ונחה עליו רוח השם, רוח עצה הוא גבורה. אז טוב, אז אולי אתה מחדש הלכה מעניינת, שהמשיח צריך להיות בן 50. אבל בין 60 לזקנה, מה זה אומר הזקנה? זקנה זה משהו בגוף. אני חושב שהמהר"ל אומר שברגע שאדם זקן, אז הוא כבר בבחינת מלך. המלכות היא דווקא מקרינה בלי מאמץ. עצם זה שאדם הוא המלך, זה כבר מעמד. בין 70 לזקנה, מגיל 70 ואילך, האדם ממלא פונקציה מעצם היותו. כן? זה מכבד את כולם שהוא מגיע לסעודה. כן? אז זה, למה זה חשוב? כי אנשים בגיל 70 אומרים לעצמם, מה אני שווה? כן? והוא שווה מעצם מציאותו. למרות שהפסיכולוגים אומרים שמאוד חשוב להיעזר בזקנים. זה שהזקן הוא בייביסיטר, או שהוא עושה כלים, או כל מיני דברים כאלה, זה חשוב. והם אומרים, לא, אל תעשה, אנחנו נעשה. אבל אז אתה מאבד ממנו את התפקיד שלו. נכון, בדיוק. בין 70 לסיבה, בין 70 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה. מה הגבורה כאן? כן, יש דברים שמבינים, אבל מה זה, קודם כל, 70 לסיבה, שמפני סיבה תקום. לפי ההלכה, אתה קם או לפני חכם, צעיר, או לפני אדם שאיננו חכם, אבל הוא זקן. על זה נאמר, בפני סיבה תקום. אז באיזה גיל זה? בגיל 70.
אבל בין זקנה לבין סיבה?
זקנה, זקנה חוכמה. זקן, יכול להיות אדם צעיר, יקרא זקן. זקני העדה. זאת אומרת, אנשים חכמים נקראים זקנים, לכן יש אפילו דרוש בגמרא, זקנה חוכמה.
וסיבה זה ממש
ה... זה שיער לבן. לא, ב-60 עד 70. בין 60 לזקנה. הוא מתקרב אל הזקנה. כן, זה מה שאני אומר, כן, בדיוק. בין ש... מה?
הדברים פה זה מדרגות? כלומר, שייך
אותו דבר, ברור, ברור. עכשיו, יש פה, לפי זה אגב, יוצא שאדם, כל זמן שהוא לא הגיע לגיל 100, אז אין לו את כל ניסיון החיים הנדרש. נכון? ואז לפי זה, אי אפשר לחייב אותו בשום דבר. כי הוא יכול לומר בצדק, אני לא קניתי את כל הנדרש. אז איך אתם מחייבים אותי על מעשיי? ולכן גיל הבר מצווה, האידיאלי זה גיל 100, נכון? עכשיו, זה מצחיק, אבל זה כתוב ברשי. רשי בפרשת בראשית, ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד את שם ואת חם ואת יפת. למה הוא חיכה עד גיל 500 כדי להביא ילדים לעולם? הרי כל הדורות לפני כן היו מולידים בגיל 100 בשו, משהו כזה. אומר רשי, כיוון שהוא ידע שהמבול יהיה כשהוא יהיה בן 600, אז הוא המתין כדי שילדיו לא יהיו יותר מבני 100 כשיבוא המבול, כדי שלא יהיו בני עונשין. ורשי מביא, וכך לעתיד לבוא, שנאמר כי הנער בן 100 שנה ימות והחוטא בן 100 שנה יקולל. נכון? כתוב בישעיהו. זאת אומרת שבאופן אמיתי גיל הבר מצווה זה גיל 100. עכשיו נשאלת השאלה, אז למה אנחנו לא עושים את זה? יש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות שרוב בני אדם לא מגיעים לגיל 100. אבל דבר נוסף, שאם אנחנו לא נעניש עד גיל 100, אז אנשים ישחיתו את העולם. אבל בכל זאת, למה קבעו אז גיל 13 לבנים ו-12 לבנות? למה הגיל הזה דווקא? כן? מה התשובה? זה הגיל שבו אדם יכול להביא חיים לעולם. ואם אתה מסוגל להביא חיים, אז אתה אחראי על החיים. עכשיו, זה מאוד שונה מהמקובל בתרבות המערבית, שאדם נחשב לבוגר בגיל 18, כי זה הגיל שאפשר לגייס אותו לצבא. כלומר, כשאתה מסוגל להרוג, אתה בוגר. לפי היהדות, כשאתה מסוגל לתת חיים, אתה בוגר. הבדל משמעותי, אני חושב. טוב. כן. אז מה? כן, אבל הוא לא מוליד. כן. אפשר לגייס בגיל 18. כן, זה הכוונה. בין 80 לגבורה. איזה גבורה יש בגיל 80? לא. אז המפרשים אומרים, זה הגיל שבו אתה צריך להתגבר כדי לאכול. זה גבורה. כן? מה זה שלא נדע? אדרבה. מגיעים לגיל שבו יש... צריך להתגבר בשביל לאכול. כן. בין 90 לשוח. מה זה לשוח? להתכופף, כן. כלומר, הוא כבר לא בכל מלוא העוצמה של הגאווה שנותנת ההליכה הישרה. בין 100. כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. זאת אומרת שבגיל 100, הוא גמר את העבודה, ואז הוא יכול להתחיל את החיים. כן, כלומר, אז הוא יכול להיות בר מצווה. בן 100, כאילו מת, כלומר, הוא המית את כל היצר הרע שלו וכו', ואז הוא עבר, הוא בטל מן העולם הזה, ואז הוא יכול לקחת אחריות על עולם ערכי אמיתי. עד כאן המאמר של יהודה בן תמה. משנה כף ב', למה להתכונן? כלומר, אדם יכול להגיד, אני בגיל 40, אין לי את הכישרונות שהיו לי בגיל 20. אז הוא אומר לו, זה בסדר, זה התפקיד שלך עכשיו. מה אתה אומר? זה לא בעיה. אבל מבחינה ביולוגית, אדם לא רוצה לאכול. עכשיו אני רוצה להבין את הנקודה הזאת, למה זה חשוב לאכול? זה חשוב לאכול, כי בשביל זה נברא האדם, נכון? ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, האדם לא נברא אלא בשביל לאכול. מה זה לאכול? זה לרומם איזשהו חפץ ולהביא אותו למדרגת האדם. אם אני לוקח תפוח, התפוח הוא בסך הכל צומח. אני אוכל אותו, הוא הופך להיות חלק ממני. אז הוא נהיה אדם. העליתי את התפוח ממדרגת צומח למדרגת אדם. אם אני מסוגל גם מכוח זה שאכלתי תפוח, אני יכול להגיד דברי תורה, אז התפוח הפך להיות דברי תורה. אשרי חלקו שהוא התעלה מעל הטבע הפשוט, ונהיה משהו אידיאלי. אז יוצא לפי זה שהאדם לא נברא אלא בשביל לאכול. כשהוא לא יכול לאכול, הוא איבד את משמעותו כאדם. היו. האדם צריך לאכול את הכל. כלומר, מה? הוא צריך לאכול הכל. יש בגמרא על כמה תלמידי חכמים שמספרים לנו שהם היו שמנים. אז רבי צדוק מלובלין אומר, למה סיפרו לנו את זה? כדי שנדע שהם היו קדושים. כי היו מרבים באכילה כדי להעלות כמה שיותר את החיים. זה לא בריא, והייתה להם מסירות נפש. זאת אומרת, הם מוכנים לפגוע בבריאות שלהם כדי להרבות קדושה בעולם. רבי צדוק מלובלין. אין רש"י כזה. לא נדב ואביהו אמרו את זה. העם היה אומר את זה. והביטו אחרי משה, כן. מה? מה? לא, אבל התפוח זה לא כדי שתלמד תורה. התפוח זה כדי לרומם את התפוח למדרגת אדם. אז גם אם אתה לא עושה כלום, העלית את התפוח. כתוב, ויבו בועז, ויוכל וישת, ויתב ליבו, וישכב בקצה הערמה. מה מספרים לך על גדול הדור? כן, כלומר, או נשיא הסנהדרין, גדול הדור בתקופה קדומה כל כך. מספרים לך שהוא אכל, והוא שתה, הוא היה מבסוט, והיטב ליבו. והוא הלך לישון ליד הכסף, כלומר, ערימת השעורים, כדי שאף אחד לא יגנוב, אז הוא ישן ליד השעורים. בסדר? עכשיו, חזל, אמרו בגמרא, מה זה והיטב ליבו? והיטב ליבו בדברי תורה. כלומר, חזל אומרים לך, אתה יודע, אחרי שהוא אכל ושתה, הוא אמר איזה וורט על השולחן, ואמר איזה דרשה שהוא שמע מהמשגיח בישיבה, ואז הוא הלך לישון. כמובן שהוא אמר קריאת שמע על המיטה. כן. אומר הרב קוק, באורות הקודש, ויבוא בועז ויוכל וישת, ויטב ליבו בדברי תורה שהם האכילה והשתייה עצמם. כלומר, כשאדם כמו בועז אוכל ושותה, זה דברי תורה. זה אחדות מוחלטת, פיוס בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. מסיעת ישרים, זה בדיוק מה שכתוב במסיעת ישרים, פרק כ"ו. מה כתוב בפרק כ"ו? כולם לומדים מסיעת ישרים עד פרק י"ג. למה? לא, כי בהתחלה אומרים לך זהירות, זריזות, נקיות. זהירות, תחשוב, האם אתה, אל תעשה רע. תשתדל שלא לעשות רע, זה זהירות. זריזות, תשתדל לעשות טוב, דברים טובים. בסדר, זה אני מוכן. נקיות, אל תחפש היתרים לדברים אסורים. קשה, אבל איכשהו אני עומד בזה. אחר כך אני מגיע למידת הפרישות, כתוב שמה שגם מה שמותר, אל תעשה. וואי, אם אני אגמור את הספר, אני אמות ברעב. לכן רוב האנשים נעצרים שם וחושבים שהאידאל של המוסריות זה הסיגוף. אבל פשוט לא קוראים את מידת הקדושה. מידת הקדושה כתוב, מה ההבדל בין הקדוש לטהור? הטהור, כל ענייניו החומריים, הם הכרח. ומבחינתו, מבחינתו של הטהור, אם היה אפשר בלעדי זה, היה יותר טוב. מה שאין כן הקדוש, שכל מה שהוא אוכל ושותה ונהנה מעיני העולם הזה, כל זה מקבל ערך, והוא מעלה יותר את צורכי העולם ממה שהם מפילים אותו. וזה מה שאמרו, שימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסכים, כי, וגם האוכל שהם אוכלים כקורבן העולה על גבי האישים. כן? אז יוצא לפי זה, לפי ספר מסיעת ישרים, זה בדיוק המדרגה שצריך להגיע אליה. כן? כן, בדיוק. אבל מה? כדי להגיע למידת הקדושה, אתה צריך לעבור את כל 25 הפרקים הראשונים, כולל ההתקוממות שלך נגד הגרגרנות שלכאורה זה מבטא. אחר כך, כשאדם הוא קדוש, אז הוא דבוק בקדוש ברוך הוא באופן כזה, שכל מה שהוא עושה מתעלה. אז בשביל זה יש ספר מסיעת ישרים. כן. יש דבר מאוד מעניין, יש לנו שלושה אבות, נכון? מי הקדוש מכולם? יצחק. יצחק, כן? הזוהר אומר על יצחק, תושבחת דאבהן, המשובח שבאבות. עכשיו, מה אומר יצחק? לעשו, הוא אומר, תשמע, אני הייתי מאוד רוצה לברך אותך, אז תביא לי אוכל טעים. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. זאת אומרת, זה לא מהיום, אתה מכיר את הטעם שלי מזמן. זאת אומרת שאצל יצחק, החוש של הטעם הוא חשוב מאוד. גם הריח. ריח בני כריח שדה אשר בירכו השם. הוא הכל, כל יעקב, גשנה והמושכה בני. רוצה לדעת איך זה למשש. יש רק דבר אחד שהוא לא רואה. זה העיניים. העיניים אצלו, הוא רואה את העולם העליון. הוא לא, הוא רואה גיהינם פתוחה תחתיו, ראה ריח של גן עדן, ראה ריח בני, אבל העיניים הגשמיות לא כל כך משהו. עכשיו, זאת אומרת שאצל יצחק, כיוון שהוא עולה תמימה, כל החושים שלו מתקדשים. עד כדי כך, שהכתוב אומר דבר שלא מצאנו אצל אחרים, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. זה מסופר, כן? הוא מצחק את רבקה אשתו. אצלו אין גבולות. הכל קדוש. יעקב הוא בחיר האבות, הוא לא המשובח שבאבות. משהו אחר לגמרי. בחיר האבות, הכוונה שממנו יכולה לצאת האומה הישראלית. דווקא בגלל היכולת להיות או יעקב או ישראל. כלומר, מצבים של גדלות הוא ישראל, ומצבים של קטנות הוא יעקב. מה שאין כן, יצחק הוא תמיד ישראל בלבד. ואז הוא לא מעורב בהיסטוריה. אי אפשר לנהל היסטוריה אם אתה כל הזמן בגדלות. בחיר שהוא נבחר, הוא היותר מתאים לבחירה. כלומר, שעם ישראל יצא ממנו. מה שאין כן מיצחק, זה לא עם ישראל שיוצא ממנו. יש לו יעקב, יש לו גם עשיו. כן? נכון, אבל יש המשך. כן, נכון. עכשיו נשאלת השאלה, מה הוא אכל בדיוק שם? איך אתה יודע שזה היה דשים? כתוב, ויעקב נתן לעשו, לחם ונזיד הדשים. אז מכאן שזה היה דשים. כן. כן. אגב, מה כתוב שם, על איתני נא מן האדום. למה האדום זה הדשים? כן, אבל כשאתה מבשל אותם, הם חומים. הם לא נשארים אדומים. כן, אבל כשאתה מבשל אותם, הם לא נשארים כתומים. וזה בדיוק העניין, שעשיו אין לו סבלנות שזה יתבשל. הוא רוצה לאכול עכשיו. טוב, נמשיך למשנה כף ב' או שאתם לא רוצים? יאללה, נמשיך. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה, דחולה בה ובה תחזה בסיבוב לבה. ומינה לתזוע, שאין לך מידה טובה המנה. מה הוא רוצה מאיתנו, בן בגבג? בג? זה כשהמחשב לא עובד. לא, בג זה מזון. פת בג. כן. אבל השאלה היא מי זה היה הבן בגבג הזה. כן, הוא כנראה בן דורו של הלל הזקן, והוא גר. גר, אז כיוון שהוא גר, נתנו לו את השם בן בג, בג, כי בג זה בגימטריה 5. כן, בן ה, או גם יש תנא אחר כך בן ה ה. כן, יש אומרים שזה אותו אחד. כן, אבל זאת אומרת שהה זה מה ש פנוי לקבל, כן? החמש אצבעות. מה? אז אנחנו מקבלים אותו בקרבנו. בן בגבג אומר, ועם הגר נאמר, לתת לו לחם ושמלה. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה. במה?
לתורה.
מה זה להפוך? כמו שאתה מהפך בגחלים. זה לא דלוק מהצד הזה, אתה מהפך. כלומר, ויוצא מזה הרבה אור. כלומר, כשאתה רואה את זה סתם במצב ראשוני, זה נראה לך הכל אפור, אין אש. אתה מהפך, יש אש. ודברי תורה, הם הולכים פרים ורבים. הם הולכים וגדלים, מגלים לך יותר ויותר עומקים. דחולה בא. מה זה? דחולה בא, הכל בא. מה הפירוש שהכל בתורה? הכל יש בתורה? למשל, אם אני רוצה לדעת כיצד מתקנים קרבורטור, איפה זה כתוב בתורה? לא כתוב, נכון? אז איך אתה אומר הכל בא? אני יכול להבין איך מתקנים את הרבורטור? אני לא חושב. אז זה לא הכל בא. אלא מה? באיזו תורה יש הכל? תורה של מעלה, לא תורה שלנו. בהתורה. אבל לא התורה שאנחנו לומדים. תורה שאנחנו לומדים היא מצומצמת. יש הרבה דברים שאני לא יכול לדעת מתוך התורה. למשל, ממשה רבנו ועד הרב דוב ביגון, לא מצאנו תלמיד חכם אחד שלמד איזושהי ידיעה רפואית מהתורה. זה לא קיים. נכון?
הרמב״ם
למד רפואה. כיוון שהוא למד רפואה, הוא ידע רפואה. הוא לא למד את זה מהתורה. הוא קרא את גלינוס ואת היפוקרטס, והוא שימש רופאים. הוא אפילו פתח איזה מין בית חולים קטן בקהיר. אפילו עשה ניתוחי עיניים. מה אתה אומר? זה שטויות. אומרים שהחזוני שידע רפואה מהתורה. זה לא נכון. מישהו סיפר לי שהוא ראה כיצד מכניסים ספרי לימוד רפואה בבית של החזוניש. זאת אומרת, החזוניש ידע רפואה כי הוא למד. הרב פירר גם כן, הרב פירר זה יותר בין תחומי, הוא יודע למי להפנות ופה ושם. אבל החזוניש לא למד תורה, לא למד רפואה מהתורה. זה פשוט. לא, שום דבר. מסכת חולין אפשר לדעת שום דבר. אתה יכול לדעת מה נחשב לטריפה בימי חז"ל. מה זה טריפה? חיה שלא יכולה לחיות יותר מ-12 חודש. עכשיו, התיאורים שיש במסכת חולין אינם תואמים את הידיעות הביולוגיות שלנו. אין. אז מה נעשה? אז נדע שתורה זה תורה, רפואה זה רפואה.
אז לא, אם הוא אומר, אין הפוכה, אין הפוכה.
כן.
זה לא בתורה של מה? בתורה שלנו.
נכון. הפוך בה והפוך בה בתורה שלנו, דכל הבא, כלומר התורה של מעלה. והתורה שלנו היא...
כאילו לדבר על שני דברים שונים באותו משפט.
לא. דכל הבא, כלומר, תהפוך בה, למרות שנראה לך שזה מצומצם, דכל הבא. כלומר, התורה של מעלה מופיעה בה, זו שהיא כוללת את הכל. תורה שכוללת את הכל, זה איך אומר המהר"ל, התורה סדר העולם. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, הוא בורא את העולם. באיזה תורה הוא מסתכל? לא בתורה שלנו, אלא בתורה שלו. כן, וזה מה שנאמר, קים בתורת השם חפצו. אבל למעשה, בתורתו, יגיע יום ולילה. כלומר, וזה מה שגם הזוהר אומר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך, תורה דילעילה. ששכחו תורה דילעילה. ואז אנשים עוסקים במה לעשות, את לעשות לשם. הפרו תורתך. ברור. אז זה צריך להינצל מהטעות המצויה. הרי יש כאלה שגידו לך, מה אתה מדבר? הרי המבנה של מולקולת המים, H2O, כתוב בתורה. כי איך כותבים מים? מם, יוד, מם. אז שני מים זה מימן, היוד שנותן את החיוד, זה החמצן, אם כן אתה רואה שהנוסחה של מולקולת המים כתובה בתורה. יש רק בעיה אחת. למה אמרו את זה רק אחרי שלבואזיה גילה את המבנה של המים? כן? הרי אפשר להגיד, במקום שלבואזיה יעשה איזה ניסויים, מסכן, אז נגיד לו, הנה כתוב בתורה. לא, זה לא עובד כך. בסדר? אז זה אפור בא ואפור בא, דחול הבא. מה? גם הרב ביגון, זה היה עד הרב ביגון ועד בכלל. אף אחד לא גילה ידיעה רפואית. כן, לא משה ולא הרב ביגון ולא כל מי שבאמצע. זה הכבל. בסדר? מפתיע אמנם, אבל זאת היא העובדה. כן, הרמב״ם אגב בספרי הרפואה שלו, כתב ספרי רפואה, יש לנו 10 ספרי רפואה של הרמב״ם. יצאו לאור על ידי דוקטור זיסמן מונטנר, זיכרונו לברכה. עשה עבודה מאוד יפה. כן. כן. כן, עצות רפואיות בגמרא אסור להשתמש בהן. כשהרי רבנו שרירה גאון כותב שמה שכתוב בגמרא דברי רפואה, אמרו זאת חכמים לפי מה שהיה ידוע בזמנם, ולמה הם כתבו את זה בתלמוד? כי הם רצו להועיל לבני אדם. זה כמו שיבוא תלמיד חכם, יגיד לך, תשמע, התרופה הזאת זה טוב לך, הוויטמין הזה זה טוב לך. מאיפה הוא יודע? הוא שמע, זה הכל. עכשיו, אפשר להגיד שמאחורי הרפואות שבגמרא יש גם סודות. בסדר, אז הם רצו לדבר על סודות, לא דיברו על רפואה. כן, ברור. לומדים את זה, כי חז"ל אמרו את זה, אתה לא תלמד מה שחז"ל אמרו. הם רצו להועיל, אתה רוצה לדעת איך חז"ל רצו להועיל, נכון. אבל, אומר רב שרירא, אסור להשתמש בתרופות האלה, כי הוא אומר, רבנן לאו אסוותא נינהו. חכמנו אינם רופאים. נכון? טוב. עכשיו, יש איזה פתרון פשוט, היום מוצאים, אומרים, נשתנו התוואים. כן, ג'וקר. כן. מה? אני אומר, כתוב בגמרא שדג שנשאר הרבה זמן, זה יותר בריא מאשר דג טרי. היום אתה יודע שאם אתה אוכל דג שעבר עליו כמה ימים, זה מסוכן, זה סכנת נפשות. אז איך מתרצים? זה אומרים, נשתנו התוואים. שהטבע השתנה. עכשיו, כשזה נוגע לאבולוציה, אסור לדבר. טוב. דכל הבא. ובה תחזה, כלומר, תלמד, כלומר, תראה, תחזה, תראה, וסיב ובלה בה. סיב, הזקן, תזקין, תהיה זקן, סב, ובלה בה, תבלה בה, ומינה לו תזור. שאין לך מידה טובה ממנה. עכשיו, מה זה אומר? שלא צריך לעשות שום דבר אחר? לא כתוב. כן? מינה לא תזוע, הכוונה שאתה כל הזמן קשור לתורה, אבל זה לא אומר שאתה לא עושה עוד דברים, כמובן. לא, הפוך, לא, זה בכלל אותו דבר. סיבוב לבא זה כל החיים. הפוך בא זה איך ללמוד. ללמוד, תהפוך בא ואתה תראה דברים חדשים שלא חשבת עליהם. כן? הרבה פעמים רואים, למשל, כשחכמים גדולים, מסבירים לנו איך לקרוא גמרא. כן? אתה אומר של השלה, או האורחיים הקדוש. הם אומרים לך, הנה הגמרא עומד ככה וככה, פתאום אתה מגלה דברים עצומים, זאת אומרת, אבל לפני כן גם אני קראתי את זה ולא שמתי לב. כן? כלומר, זה כישרון מיוחד להפוך בה ולגלות. כן, אתה אומר?
שכתוב רק שזה.
כן. לא, אבל כוונה שתהנה, כמו שאדם נהנה ממראה העיניים.
אז זה בתורה שלנו?
כן, לא תכף זה. זאת אומרת, מה? כן. כן, כלומר, זה כמין ענף. זה כתוב בבראשית רבה, שנובלות חוכמה של מעלה תורה. כלומר, התורה שלנו היא נגזרת של חוכמה של מעלה. מה אתה קורא במשנה הזאת? אתה חוזר אליה. אתה חוזר, לא, ככל שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה דברים שלא ציפית לפני כן. זה הסיבה, אגב, שכל שנה קוראים מחדש את פרשת השבוע. כל שנה. בשביל מה? אני קראתי את זה שנה שעברה. אבל עכשיו, אחרי שעברה עליי שנה, כשאני קורא, אני מגלה מה שלא ראיתי לפני כן. בסדר? זה נקרא הפוך בה והפוך בה. כן, איך הדבר יותר טוב מהתורה? זה נכון, זה הדבר הכי טוב שיש. כי הרי כל השאר זה חוכמות. התורה זה דבר השם.
זה מידה?
מידה זה כלי. כן, כמו שאתה אומר, קשה עונשן של מידות, הכוונה אדם שמרמה בכלים שבהם הוא מודד. אין לך מידה יותר טובה ממנה. כלומר, מדד של הערכים. בן ה-ה. משנה כף ג' כן? בן ה-ה אומר, לפום צערה אגרה. באמת? אז מה זה אומר? לפי הצער השכר? זאת אומרת שאם אני לא סובל בקיום המצווה, אז אין לי שכר. למשל, לפי זה יוצא, שכשאני נמנע מלרצוח את חברי, זה יותר טוב שאני אחד כזה שמשתוקק לרצוח ומתאפק, מאשר אחד כזה שמבין שלא רוצחים בן אדם. עולה על הדעת? כן, גם זה לא מובן. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שגדולי הצדיקים הם אנשים שכל הזמן מתכננים איך לחנוק את החבר שלהם, אבל הם מתאפקים. כן, זה מה שזה אומר, נכון? לכאורה, נכון, נכון. לעומת זה, מה? כן, כהר. כן, קחו את השערה, כן. כן, אפשר להבין את זה ככה. מצד שני, מה נעשה שבגמרא, במשלה למשל, כתוב, נפש רשע יבטרה. שמחה לצדיק עשות משפט. ומחיתה לפועלי אבן. כלומר, הצדיקים הם אנשים שדווקא כיף להם לעשות את הטוב. כן? סתירה. אגב, גם הפילוסופים, הפילוסופים האריסטוטליים, למשל, אריסטו באתיקה אומר, שהאדם השלם לא מתאווה לרע, והאדם שמתאווה לרע, גם אם הוא מתאפק, הוא במדרגה פחותה. עכשיו תגיד, בסדר, אריסטו מי הוא לעומת חז"ל? בסדר, אבל מה תעשה שבמשלה? זה גם כתוב. שאלה זו שואל הרמב״ם בספר שמונה פרקים, בפרק שישי. נכון? כל פרק שישי מוקדש אך ורק לשאלה הזאת, ש... לכאורה יש פה סתירה בין דברי הנביאים אחד והפילוסופים ביחד לבין דברי חכמינו. עד כדי כך שהוא מביא גם מאמר של חז"ל שמשתמע שטוב לאדם להשתוקק לעבירה. שהרי אמר רבן שמעון גמליאל, אל יאמר אדם אי אפשי, כלומר אינני רוצה, אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערבה, אלא אפשי ואפשי, ומה העשה שאבי שבשמיים גזר עליי. אז יותר מפי זה יוצא שזה טוב שאדם נמצא במאבק פנימי, והוא מתגבר, הוא צדיק, אין שום ספק, אבל הוא צריך להיות עם מאבק פנימי, כלומר להרגיש שחייו רעים. ככה זה משתמע מהמאמרים האלה. אומר הרמב״ם, לא הבנת כלום. הרמב״ם, השאלה היא למה אתה קורא רע. יש שני סוגי רע. יש רע שהוא רע מבחינה מוסרית ושכלית. ומשל, לא לרצוח, זה כל אחד מבין שלרצוח זה רע, לגנוב, לא לכבד את ההורים, לא לכבד את הזקנים. כל הדברים האלה הם דברים שהשקרה המוסר הטבעי, כפי שקוראים לזה, מורה עליו. אבל, ולכן אומר הרמב״ם, מי שמשתוקק לדברים האלה, אף על פי שהוא צדיק, אבל בכל זאת מדרגתו פחותה, בגלל שהנפש שלו מתאווה אל הרע. לעומת זה, כל הדוגמאות שהביאו חז"ל, אכילת חזיר, שעטנז, עריות, אלה הם דברים שהשכל האנושי לא מחייב אותם, והם רעים רק בגלל היותם עבירה, אבל אלמלא התורה לא היו נחשבים לרע כלל, ולכן שם על זה אמרו לפום צערה אגרה. שאדם יש לו צער בזה שדבר שנטייתו הטבעית, הנורמלית, היא אליהם, בכל זאת זה נאסר עליו. בסדר? אז זה משהו אחר לגמרי.
גם הרמב״ם
גם הראיות, גם הראיות לפי הרמב״ם. הוא כותב את זה, והראיות. השאלה, איזה הראיות? אולי יש הראיות, למשל זכר ובהמה? אולי לא. אבל זה שאדם, למשל, הייתי אומר, טוב, גם אשת איש לא, כי אשת איש הוא פוגע בחברו. אבל סתם ערווה, למה שהיא תהיה אסורה עליו? כן? עכשיו, למשל דודתו. התורה אומרת, אסור לו לבוא על דודתו. יכול להיות שדודתו צעירה ממנו. אין לה, אז למה היא אסורה? אז דבר הזה, הטבע האנושי, זה שלאדם יש השתוקקות אל הדברים האלה, זה בסדר. כן? זה, למשל, יש, למשל, אדם אוהב חזיר. כן? לאהוב חזיר, זה בסדר. אין שום פגם בדבר הזה. שיכול להיות שהאדם מרוב קדושתו כבר קנה מדרגה כזאת, שכבר החזיר לא מושך אותו, גם בגלל שזה, רק בגלל שזה עבירה, אבל הוא חש איפה שיש עבירה. כן, יש אנשים כאלה, אבל סתם ככה אומרים, לפום צער האגרה, זה נאמר על זה. עכשיו נשאלת השאלה, איזה מצוות יותר משמעותיות? האם המצוות השכליות או המצוות השמעיות? כן, מצווה שכלית, הכוונה שהשכל מחייב. מצווה שמעית שאני מקיים בגלל המשמעת, אני נשמע לציווי. לפי זה יוצא שהמצוות החשובות זה השכליות. כי על השמעיות אני צריך לתת הסבר, למה יש שמעיות. בסדר? למשל הרמב״ם, כשהוא מסביר את טעמי המצוות, הוא אומר, המצוות השכליות זה פשוט. טעמי המצוות אני צריך לעשות מחקר. מחקר היסטורי, לדעת למה עובדי עבודה זרה היו עושים ככה, והתורה מתנגדת וכו'. כלומר, אלמלא המחקר, לא הייתי מבין למה זה אסור. זה מה שאומר הרמב״ם. לעומת זה, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר את ההפך הגמור. הוא אומר, המצוות השמיות הם העיקר, כי הם אינם בתחום ידיעתו של האדם, והם הדרכים שבחרה השגחה העליונה כדי להשרות שכינה בעולם. כן? אז יש נטייה. או של ריאל, או של הרמב״ם, כל אחד לפי עניינו.
זאת אומרת, יש סתירה ברמב״ם.
למה יש סתירה ברמב״ם?
אם אתה אומר שאני מצפה מהאדם לדעת, לציית לחוקי הטבע, הטבע שטבוע בו, אז ממילא, המצוות השכליות, זה כאילו בא בדיפולט. אני מצפה ממך שצריך לך בדיפולט, והמצוות השמיות, זה כאילו...
למה? אני מצפה מן האדם להיות נדיב, לתת צדקה. בסדר? זה דבר שגם בלי התורה הייתי יודע. ולכן זה יותר גבוה, כי זה כלול בחלק האצילי ביותר של נפש האדם, שזה השכל. לפון צערה אגרה, במצוות שאני לא מבין אותן. או שדורשות ממני איזשהו מאמץ מחקרי כדי להבין אותן. בשמיות, כן, כן, ודאי, אבל זה איזה שאדם גבר על עצמו, כן. למשל, הרמב״ם כותב שלפני מתן תורה, הזנות הייתה מותרת. בסדר, אבל התורה באה ואסרה, למה? היא רוצה להוסיף לך מדרגה יותר עליונה של קדושה. כן, טוב, אז הבן אהה אומר לפום צערה אגרה. מה? בבקשה. אז השאלה, על זה אני רוצה לומר, יש כאלה שכתבו שעדיף, שיותר טוב ללמוד תורה בלי ליהנות. בגלל שלפום צער האגרה, וככה הבינו בנפש החיים, שצריך ללמוד תורה בלי שתהיה ענה אישית לדבר הזה. אז על זה בא לספר עגלי טל, האדמו"ר מסוכותשוב, כתב הקדמה ארוכה כדי להוכיח שזה לא נכון. שההנאה מלימוד תורה היא חלק ממצוות הלימוד. כן? אז זה לא הלימוד. מה השאלה השנייה?
השאלה השנייה, למה דווקא שתי המשניות
האלה
בשפה
הארמית? למה שתי המשניות בשפה הארמית? מדובר על גרים? אז איזה שפה הם דיברו? ארמית. כן, זה כמו שאותו מועמד לגיור הלך להילל הזקן. אמר לו, תלמדיני כל התורה כולה לרגל אחת. אמר לו, מן דסני הלך לחברך לו תעביד וידך זיל גמור. רבי ירושלים זיל גמור, זה דיבר איתו בארמית. כי זו השפה שדיברו אז. כן. זה גם הסיבה שהקדיש ועוד כמה תפילות כאלה הם בארמית, כדי שכולם יבינו. אפו, כן, מאיפה הוא בא הלל, תגיד לי? הבבלי, לא? מה, איזה שפה דיברו בבבל? ארמית. כן. שנו חכמים, פרק שישי. אנחנו עוברים עכשיו לפרק השישי. פרק השישי הוא לא חלק מהמשנה. המשנה במסכת אבות כוללת בתוכה רק חמישה פרקים. הפרק השישי הוא ברייתא. הוא ברייתא שנקראת בשם פרק קניין תורה. פרק בפני עצמו, והוא שונה מאוד ממה שראינו עד עכשיו. מה שראינו עד עכשיו בעיקרו זה הנהגות מוסריות. איך להתנהג. או איך להרגיש. וכאן זה מדבר על תחום אחר לגמרי, על לימוד תורה. כי אחרי שהאדם גמר עם דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, אז יש לנו פרק של הדרכה איך להתייחס לתורה. הפרק הזה הוא כולו שיר הלל ללימוד התורה. אפשר לומר, דומה לו שער ד' של, נפש, של ספר נפש החיים. גם כן, כל כולו מאמר ארוך, על המשמעות של לימוד התורה ומה זה אומר. ולכן כתוב כאן בהתחלה, שנו חכמים בלשון המשנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. זאת אומרת שמה שאנחנו עומדים לקרוא איננו חלק מן המשנה. אלא הוא ברייתא.
אז מי כתב את השורה?
מי כתב את זה? האורך. לא יודע מי, מי שהחליט להכניס את זה למשנה. יש לי כמה דברים במשנה. למשל, בתחילת פרק חלק, כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר וכך, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. בכתבי יד עתיקים, הפרק מתחיל ב- ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. אז מישהו הכניס את המשפט הזה, כבר אצל הרמב״ם זה היה. כן, כבר הרמב״ם אצלו היה כתוב המשפט הזה, אבל בכתבי יד עתיקים יותר, אז זה לא היה. לפעמים יש דברים נכנסים. זה גם מסביר לפעמים ההבדלים בין המשנה כפי שמופיע בתלמוד הבבלי, לבין איך שמופיע בתלמוד הירושלמי. כן, מה אתה רוצה?
יש דרשה יפה על הבן שמתחלת.
כן, נכון, זה אורס. ואני אומר, זה לא במקרה שהוסיפו את המשפט הזה. בסדר? אפשר לומר, כן, הרי זה רוח הקודש של האומה, זה שהאומה מקבלת זה גם רוח הקודש. יש דברים שעם ישראל מקבל, זה רוח הקודש. טוב, משנה ראשונה. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה. טוב, פה זה לפעם הראשונה אנחנו פוגשים את הביטוי של תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? יש בזה לפחות 15 פירושים. מה זה תורה לשמה? אבל קודם כל נראה מה אומרת המשנה. כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו, כדאי הוא לא. אז זה דבר שני. כלומר, הוא זוכה לדברים הרבה, לא ברור איזה דברים זה. וגם, כל העולם כולו, כדאי הוא לא. זה משהו אחר. עכשיו יש רשימה של תארים, זה דבר שלישי. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משבח את הבריות, ומלבשתו ענווה. ויראה ומחשבתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן, ורחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות ונהנים ממנו, עצה ותושייה, בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה ונותנת לו מלכות ובמשלה וחיקור דין, ומגלין לו זרז את תורה, ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, וצנוע וערך רוח ומוכל על עלבונו, ומגדלתו, ומרוממתו, מרוממתו על כל המעשים. משהו מדהים. אז אני צריך להבין מה זה תורה לשמה. כל העוסק בתורה לשמה. הרמב״ם כותב מה זה תורה לשמה על מנת לעשותה. הוא לומד תורה לשם מטרתה. מהי מטרתה של התורה? שתעשה אותה. אז תורה לשמה, שאתה לומד לא רק בתור תענוג אינטלקטואלי, אלא אתה מתכוון לעשות מה שאתה למדת.
זה לא
זה שעל ידי עיסוק בתורה, האדם יודע את השם, זה עוד משהו אחר. אבל לשמה פירושו לשם קיומה. כך הוא כותב בהקדמתו למשנה במפורש. למה הוא כתב ספר קורבנות ו...
ספר עבודה.
ספר עבודה. הגיוני מאוד, כדי לעשות. מה זאת אומרת? לא, ברור שאם הרמב״ם יכול היה, היה מקריב קורבנות. למשל, בספר משנה תורה, הרמב״ם לא הביא הלכות הקרבה בבמה. למה? כי זה לעולם לא יחזור. לעומת זה, ההקרבה במקדש תחזור. לכן הוא כתב את ההלכות האלה.
לא, אבל האם הוא חושב שהתורה לשמה זה לעשות דווקא בן אדם שלומד יעשה אותו?
לכתוב הלכה זה לא עיסוק בתורה. עוסק בתורה לשמה, כלומר, אני לומד את דברי הרמב״ם, שהוא כתב לי, ואני מתכוון גם לעשות את מה שהוא כתב לי. אז זה נקרא תורה לשמה. אגב, מכאן ראייה שלפי הרמב״ם, עתידים הקורבנות להתחדש. כן, מה אתה אומר? מה זה שלא לשמה? הוא לומד בשביל התענוג האינטלקטואלי. זה נורא כיף. בית מדרש חילוני. מה שמעת על הדברים האלה? ישיבה חילונית. מה זאת אומרת? לומדים על מנת לא לעשות.
מה?
מה לא כל כך קשה? זה לא קשה ללמוד כדי לעשות. נכון. אבל השאלה, מה זה לעשות? לעשות הכל. כלומר, לא רק... יש אנשים שכל התורה שלהם זה משנה ברורה ללכות שבת, ושור שנגח את הפרה. עכשיו, כמה אנשים ראו שור בחיים שלהם, ובמיוחד שנוגח פרה? כן? זה כמעט ולא קורה. מישהו מקסימום דפק לי את האוטו, זה כן. עכשיו, יש... וגם מי שלומד, כל התורה כולה מסמסמת אצלו אל שולחן השבת, זה טוב לדייטים, כן? איך ייראה השולחן שבת שלך וכו'. אבל סך הכל זה צמצום של המרחב של התורה. התורה, כתוב עליה, תורת השם תמימה משיבת נפש. אומרים הדרשנים, הרי אנחנו רואים שיש אנשים שלומדים תורה והם אין להם סיפוק. אין להם סיפוק, למה? כי התורה שלהם לא תמימה. היא תורה שעוסקת במרחב מאוד צר. של החיים. כן? למשל, כדי ללמוד בישיבת וולוז'ין, בלי היה צריך לבוא כבר עם שני סדרים בראש. מה זה שני סדרים? נשים נזיקים. כל התורה שלך זה בעל שרוצה לגרש את אשתו, ומחלל שבת שצריך לסכול אותו, זה מה שאתה יודע על התורה. כן? זה מצומצם. לא, הרמב״ם כתב את כל ההלכות. והמשפט שהוא כתב בראש משנה תורה, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך. כן? אם אתה לומד את המשנה תורה כולו, אז אתה מבין. זה מתחיל מהראשית המטאפיזית. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת המצאו. וואלה, זה אדיר. איך זה מסתיים? הלכות מדינת ישראל. כן? מה יש באמצע? איך עוברים מזה לזה? הרבה הרבה פרטים באמצע. כן? זאת אומרת, הרמב״ם יש לו גם כוונה פדגוגית באופן שהוא מביא לך את כל התורה. לכן צריך ללמוד את כל התורה כולה. עכשיו, איך לומדים כל התורה כולה? לומדים שכבות שכבות. כל החומש. כל התנ״ך, כל המשנה, כל הגמרא, כל פעם הכל. כי אם אתה לא לומד את הכל, יש לך תמונה מעוותת. אתה לא יודע על מה היהדות מדברת באמת.
שזה משנה כפרית.
שזה משנה. כן, כן, המשנה שמתחמש למקרא. אתה עושה כל המקרא. ואז אם אתה לומד כל התורה כולה, אז אתה מבין על מה מדובר. בסדר? אז זה מה שאומר כל העוסק בתורה לשמה, לפי פירוש הרמב״ם, התורה, העוסק בתורה לשמה, על מנת לקיימה. אנחנו נראה בהמשך שיש פירושים אחרים לגמרי, וזאת נעסוק בעזרת השם, לא בשבוע הבא, כי יש גזירת אנטיוכוס, כי אם בעוד שבועיים, בעזרת השם.